פרק ל"ה. כתוב, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. מה זה ויקהל? אומר רש"י במקום, ויקהל משה למחרת יום הכיפורים, כשירד מן ההר עם הלוחות השניים, והוא לשון הפעיל, הפעיל אותם, כן, איך הפעיל אותם? שאינו אוסף אנשים בידיים, אלא אין נאספים על פי דיבורו. ותגומו ואכנס, כינס אותם. צריך להבין מה ההבדל בין איסוף אנשים בידיים ואיסוף אנשים על פי דיבורו. בידיים, זאת אומרת שמה שנקרא היום מארגנים, מארגנים, יש כאלה ארגונים שמארגנים אספות, דברים כאלה. אומרים לאנשים, בואו, תקבלו משהו, תשופה, איזשהו, משהו, פעולה מעשית שמארגנים את האנשים בידיים. ידיים זה מעשה, סמל המעשה. אבל יש גם מה שנקרא מתארגנים רק בפה. אתן לכם דוגמה. חתונה למשל. איך מארגנים חתונה? אתם לא התחתנתם. שולחים הזמנות, נכון? הולכים הזמנות בידיים. עושים מעשה, ועל ידי זה באים עם כולם לחתונה, למי שמוזמן כמובן. אבל לדוגמה, בדיוק בימים האלה נפטר הרב אוירבך, זלמן אוירבך, זכר צדיק, מקדוש לברכה. בחתונה הזאת השתתפו מאות אלפי אנשים, לא חתונה, בלוויה, מאות אלפים השתתפו בלוויה. אף אחד לא ארגן את זה. אף אחד לא ארגן את זה. לא היה שבאו, שלחו הזמנות.
על הרב אלישיב.
גם על הרב אלישיב. אלא על פי דיבורו. זאת אומרת, כמו משה רבנו, להבדיל, כן. הוא אומר, מדבר, משה מדבר, כולם רצים, לא מקבלים הזמנות. אותו דבר גם לגבי ההלוויות האלה. רק נודע שהצדיקים האלה נפטרו, רבבות, רבבות מכל הארץ. לא מצד שארגנו את זה, אלא מצד שהדיבור הוא גרם לאנשים לקום, לבוא, להגיע אל הלוויות האלה. ומשל, גם כאן הוא אומר, על פי דיבורו, ואיך הוא יקיל אותם? אמר מילה, משה, מה? משה אמר, אוקיי, כולם באים. מי יוצא מן הכלל? והקהל משה את כל עדת בני ישראל בדיבור. הוא אומר, חבר'ה, בואו כולם, כולם שמעו, כולם באו. כן, והקהל משה, קהילה. אשרינו שיש לנו משה רבנו כזה. הוא אומר מילה אחת, כולם באים. אנחנו משניות. פסחים פרק A. משנה ג'. אנחנו כבר למדנו במשנה הקודמת שאדם שמקריב קורבן הוא צריך שזה יהיה לשם הקורבן ולשם המקריב, זאת אומרת, במחשבה שלו, וגם בפה צריך, יש מישהו מרצה לבטא, אני מקריב קורבן לשם פסחים, אני מקריב קורבן לשם עולה, או לשם אדם פלוני שהביא את הקורבן. גם הוא אומר, שחתו שלא לאוכליו, את הפסח, קורבן פסח, ושלא למנויו, יש הלכה שאומרת, לפני שאוכלים פסח צריך למנות את האנשים שחברו יחד לאכול את הקורבן הזה. אז הוא שחט את שלא לאוכליו. מה זה לא לאוכליו? מסביר הרב קהתי, לשם אנשים שאינם יכולים לאכול ממנו כזית בשר. מי אלה האנשים האלה? כגון לשם חולה וזקן, שאין להם כוח לאכול בשר. הפסח נאמר, איש לפי אוכלו. מלמד שאין הפסח נשחט, אלא לשם אנשים שיכולים לאוכלו. כן? אז זה לגבי החלב, שלא למנויו, כמו שאמרנו, כן? שאוספים אותם וקודם כל נמנים לאותו קורבן, שכן נאמר, ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות. מה זה מכסת נפשות? איש לפי אוכלו, תחוסו על השם, הוא כאן שנמנים על הקורבן פסח קודם שישחוט. והוא שחט את הפסח שלו לשם החבורה שנמנתה עליו, ולשם חבורה אחרת. כן? אז יש חבורה חבורה לכאן, נתן דוגמה, זה חתונה אמרנו. האדם שמארגן חתונה, אז הוא עושה רשימות, מי יבוא ומי לא יבוא. לפי זה הוא מזמין את המקומות וכל הדברים האלה. גם כאן הוא אומר, אתה הולך להקריב קורבן פסח, מראש אתה צריך לדעת מי שותף לעניין הזה. אבל אם טעית או לא עשית בכוונה ואתה אמרת לשם חבורה של פלוני אלמוני, לא החבורה שנמנתה לך אתכם, זה נקרא שהוא פסול. להרלים ולתמים, מה זה הרל? בדרך כלל הרל הכוונה מי שאינו יהודי. אבל כאן הכוונה הרל זה לא מי שלא יהודי, אלא הפסולים לאכול את הפסח, כתוב כל הרל לא יאכל בו, לרבות ישראל שלא נימול מפני שמתו אחד בחמת מילה. יש מחלה כזאת שאדם לא נקרש. אז היום כל תינוק שנולד מיד בודקים אם יש לו את המחלה הזאת, מחלה מאוד קשה. אז פעם זה לא ידוע, היו מעלים את התינוק, הוא היה מאבד את כל הדם שלו והמת. אז מיד עמדו על זה ואמרו, טוב, אז הילדים האחרים באותה משפחה לא ימולו אותם, טעמים רפואיים לא ימולו אותם. אז הוא אומר, זה נקרא הרל. הרל כזה שלא נימולו אותו מטעמים רפואיים, אז הוא, אם אתה שוחט לשם אותו אדם, אז הוא לא קשר. ולתמיים, או לשם תמיים האסורים באכילת קודשים, כל זה פסול, כל הדברים האלה. עכשיו, אבל אם זה מורכב יותר, מה שהוא אומר כאן במשנה, לאוכליו ושלא לאוכליו, למנויו ושלא למנויו, למולים ולערלים, לתמיים ולתאורים, כאשר, זאת אומרת, אם יש תערובת של מותר ואסור, ושחטת לשם, זה מותר, זה כאשר. זה מה שהוא אומר, לאוכליו ושלא לאוכליו, אבל אם שחטת פסח לשם אנשים, יכולים לאכול ממנו כזית, או שם חולים וזקנים, שאינם יכולים לאכול ממנו כזית, או למונייו שלא למונייו לשם אנשים, שנמנו עליו לשם אנשים שלא נמנו עליו, או למולים ולערלים, או לתמים ותאורים, כששחטו את קורבן הפסח קודם חצות, זה לגבי הזמן. הוא אומר, קודם חצות, כן, פסול. כי אומרים, דווקא אחרי חצות שוחטים את הפסח. משום שנאמר, בין הארבעים. שחטו קודם לקורבן תמיד, שהוא תמיד לפני קורבן פסח, הפעם הוא אחד לפני זה, כאשר הוא לבד שאחד ממרס בידו את הדם, זאת אומרת שהוא לוקח את הדם בכלי, הוא לא נותן לו לקרוש, עד שיזרק דם התמיד, ואם נזרק, בכל זאת, לפני דם התמיד הוא כאשר. בוא נראה את קראתי, שחטו את קורבן הפסח קודם חצות היום, פסול הקורבן. משום שנאמר בין הארבעים, שחטו אותו כל קהל דת ישראל בין הארבעים. והוא משש שעות ולמעלה, שעד נוטה השמש לערוב, ולשון בין הארבעים מפרש רש"י אותן שעות שבין ערבת היום לערבת הלילה. ערבת היום מתחילת שבע השעות, מכי נטוץ אל ערב שהשמש נוטה לכיוון מערב, וערבת הלילה מתחילת הלילה. שחטו קודם לתמיד, למדנו שקודם תמיד משחטים ואחר כך את הפסח, כאן הפוך. משנה א' שני שקורבן הפסח זמנו להיקרב לאחר התמיד, מפואר הטעם בברייתא בגמרא, שבפסח נאמר גם בערב, תזבח את הפסח בערב, וגם בין הארבעים, ואילו בתמיד לא נאמר אלא בין הארבעים. כן? לכן אומר, הכוונה היא שדווקא אחרי קורבן תמיד. כן? לפי שאי אפשר שיקריב כל ישראל פסחיהם בשתי השעות, לכן מאחרים את הפסח. כן? ואין שם וכולו. ופירוש הדבר בשתי שעות שלפני זמן שחיטתו של התמיד, שאין מאחרים את התמיד בשמונה וחצי, משמונה וחצי. ואין הפסח קרב אלא מאחורי חצות היום. נתנו בעל האמת שמכל מקום, אם שחט את הפסח, קודם לקורבן התמיד שבין הארבעים, הפוך, בכל זאת הוא קשר בדיעבד. ובלבד שיהיה אחד ממרס בידו, מנהר ובוחש את הדם, שלא יקרא, עד שזרוק דם התמיד, אז זרוק את דם הפסח, כן, ואז זרוק את דם אחר זריקת דם התמיד. אבל אם נזרק דם הפסח לפני דם התמיד, כן, כשר בדיעבד, כשר בדיעבד.
לשון מוזרה.
בנה בית המקדש,
מה? לשון מוזרה, כתוב, הוא בלבד שאחד ממרס לדמו, ואז הוא אומר, אבל, אם אפילו לא עשה את זה, זה עוד קשר.
לא, אבל הוא אומר, אם הוא בכל זאת זרק את דם לפני דם התמיד, בכל זאת הוא קשר.
אתה אומר, הבלבד זה שלא יקרוש?
כן, כן. אם עשה זה בדיעבד זה בסדר. אנחנו בדף פי כבר? פי גימא. טוב, אמרנו עקבת דמשיחא זה הדור שלנו. למה זה הדור שלנו? חז"ל אומרים בעקבת דמשיחא החוצפה תסגה ותהיה משבר גדול וכל זה. רש"י מסביר מה זה עקבתא דמשיחא, הוא אומר, דור שישראל כבר באו לארץ, אבל המשיח לא בא. אנחנו בדיוק בדור הזה. מצד אחד באנו לארץ, מצד שני המשיח לא בא. אומנם יש מי שאומר, נמשיח עכשיו, משיח בא, זה אבל זה חסידות. אבל מבחינת ההלכה, הדבר האמיתי, אנחנו במעבר כזה, בין גלות לגאולה. הדור הראשון של עקבתא דמשיחא, בתחילת קץ המגולה של יישוב ארץ ישראל, שאנחנו רואים אותו היום ממש בחוש, הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל. והרוחניות צריכה לשמש בשימוש של שמירת החיים הפנימיים. זאת אומרת, אנחנו דור שעוסק בעשייה, בבניין המולדת, מה נקרא. דור של הצד הרוחני, כן? הוא מסתתר, הוא לא מגיע לידי ביטוי. וכשיתחזק הכוח החומרי של האומה, אז יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה. שאלו אותי, האם אנחנו לא מספיק היום חזקים? חזקים! ובאמת היום עולם התורה, כבר למד בארץ, הוא הגדול ביותר בעולם. גם כמותית וגם איכותית. יש לנו רבבות לומדי תורה. ובאמת מקביל לתקומת ישראל, ממש עולם של תורה. אמנם בסדר היום הציבורי היום יש את הוויכוח הזה, איך זה נקרא, גורם הזה לנטל, לנטל, המטל, המטל, לנטל. יש ויכוח בין המפלגות, האם לגייס את הציבור לומדי התורה, לא לגייס את התורה, בסדר. זה פוליטיקה. אבל העובדה היא שהיום יש ריבוי עצום של תורה, זה נובע בין השאר, בגלל שבאנו לארץ ישראל. קיבוץ גלויות, ולא צריך לזלזל בדבר הזה, ובונים את המולדת. זה מה שהרב אומר. אז יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה, עדיין לא הגענו לנבואה, לדברים האלה. ותשוב התורה אל מאורותיה להתענה, וכל מאורותיה להתענה. להיות לאור עולם, עטרת תפארת ביד השם, וסטיף מלוכה בכף אלוקי ישראל, ומהרה בימינו, אמן.
דווקא מקשר את זה להתחזקות החומרית של ישראל.
כן, כן. מה המשל דומה? אמרנו לתינוק. תינוק שהוא נולד, הוא לא לומד מיד תורה. הוא מתבגר, הוא מתחיל ללמוד. אותו דבר גם האומה. אנחנו מבחינת תינוק שנולדנו אחרי 2000 שנות גלות, נולדנו מחדש. קמנו לתחייה. אבל במשך הזמן גם מתגלה הצורך הרוחני מתוך האומה. ללמוד תורה, ללמוד תורה ולא רק סתם, גם להתחדש רוח הקודש והנבואה, כל הדברים האלה. זה דבר שהוא לא רחוק מאיתנו. במהרה בימינו אמן.